ספר בראשית, פרק למד ח'. פסוק זין. ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם, וימיתהו השם. יש כאן אולי איזה רמז. כן, מצאנו לגבי נוח מצא חן בעיני השם. בעיני השם נוח מוצא חן, כי זה האותיות מתהפכות. כן, נון חט נהיה בעיני השם חט נון. גם פה ער בעיני השם נהיה רע. כן, כלומר התהפכות האותיות. זה אומר משהו, זאת אומרת שיש בכל שם של האדם יש ביטוי לייעוד שלו, והייעוד יכול להיות בשני כיוונים. שמו של האדם יכול להידרש לטובה, יכול להידרש לרעה, תלוי לפי מעשיו. ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם, וימיתהו השם, ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. לראשונה פה מופיע במפורש מצוות הייבום בתורה. השאלה האם היא לא הייתה קדומה עוד יותר, אנחנו נראה שכנראה שכן, למשל, אבל קודם כל להזיר מהי מצוות הייבום, זה מצווה. פרק למד ח' פסוק ח', מה הבעיה? מצאת? יפה. יש, התוכן של מצוות הייבום הוא שכאשר אדם מת, כאשר אדם מת ולא הניח זרע אחריו. אם כך, יש פה בעיה, מה יהיה עם ההמשכיות שלו? אז אחד מקרובי המשפחה שלו לוקח את האלמנה לאישה. החתן.
אח הקטן.
אח הקטן, עזוב. למה אח הקטן? אח הבכור.
לא, שאח הקטן צריך לקחת את השאר.
למה אח הקטן? למה לא אח הבכור? איך אתה יודע? אם הוא נשוי. אז זה הבכור. כן, אלא מה? אתה צודק שהתורה צמצמה את מצוות הייבום. תודה רבה. בעוד שבימי הקדמונים כל קרוב מהמשפחה היה יכול להיות היבם, התורה צמצמה את המצווה והניחה אותה רק לאחים. נכון? כתוב בפרשת כי תצא, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם. אבל אנחנו רואים למשל במגילת רות, אף על פי ששם לא מדובר במצוות ייבום, אבל שהעיקרון נשאר, זאת אומרת, מחפשים אחד מקרובי המת כדי לשאת את אלמנתו. ושם האח, כלומר, המייבם כביכול, כלומר, הגואל, מה שנקרא, איננו אחיו של המת, אלא מישהו מהמשפחה. כמו שמצאנו לגבי גאולת שדה, שזה גם מה שקורה במגילת רות, שכאשר שדה של המשפחה נמכר בשל לחצים כלכליים, נמכר למישהו אחר, אז אחד מהקרובים גואל את השדה, או דודו או בן דודו יגאלנו, או ישיג ידו ונגאל. זאת אומרת, כן? רגע. אם כן, יש מצוות גאולה, וזה היסוד של מצוות הייבום. עכשיו אנחנו רואים שבימי קדם כל הקרובים היו יכולים לייבם. אנחנו נראה את זה גם בפרשה שלנו, וגם הדבר נמצא בפרשת בנות לוט. כן, למדנו על זה, שבנות לוט, כשהם רצו להביא זרע מאביהם, זה לא היה בגלל שהם חשבו שאין שום אדם בעולם עוד, אלא מפני שהם חיפשו את הסדומי האחרון כדי להקים שם לאנשי סדום. כן? אז אותו עיקרון נמצא גם שם. מה אתה שואל? כן. טוב, שאלתך היא כפולה. בשאלה שלך יש גם הנחת יסוד וגם שאלה. הנחת היסוד היא שהרי בייבום אפשר לצאת מזה. השאלה היא האם גם בגאולת שדה אפשר לצאת מזה. תשובה, בייבום התורה חידשה שאפשר לצאת מזה, קוראים לזה מצוות חליצה. אבל אנחנו רואים שזה החידוש של התורה. בימי יהודה, למשל, אי אפשר היה לצאת מזה. לא הייתה, בכלל לא עלה לדעת שאפשר להשתחרר מן הייבום. לגבי מצוות גאולת שדה, אפשר להשתחרר מזה אם יש קרוב אחר שמוכן לעשות את זה. כן. התורה עשתה שני צמצומים ליבום. א', שרק אח יכול לייבם. ב', שאפשר גם לצאת מזה אם רוצים, על ידי חליצה. בועז לא ייבם את רות, רק גאל את השדה, והייתה שם עסקת חבילה שמי שגואל את השדה גם לוקח את רות. אין איסור להתחתן עם קרובה, רק שאין מצווה. כן? אז זה הרוח של הייבום יש במגילת רות, אף על פי שזה לא ייבום. כן. האם יהודה חשב לצאת מהיום? הוא לא חשב לצאת. בואו נראה. כן.
המטרה היא לשדה או הזרע?
הזרע והשדה זה הולך ביחד. זה המשך נחלתו של האדם בעולם. יש לו קרקע בשביל זרעו. אז גם זרע וגם קרקע. לא. הרי הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, אדם שאין לו קרקע אינו אדם. וגם אותו רבי אלעזר אומר, אדם שאין לו אישה אינו אדם. זה הולך ביחד. כן, כן.
איך הבעיה שלו, אם תדעת את זה, כסוף דבר, זרעו של אותו אדם לא
נשאר בעולם. כן, אבל היא מניחים ככה, שהיא לא התחתנה רק עם האיש, היא התחתנה עם המשפחה שלו. זה הנחת היסוד. זאת אומרת שלא מקרה הוא שנשמה כזאת נפגשה עם משפחה זאת. עכשיו, כל אחד מבני המשפחה הוא כאילו נועד לקיים את המצווה, להקים זרע עם האישה הזאת. אז אם זה לא הוא יצליח, זה מישהו אחר. זה הכוונה. כאילו שהניסויים הם במשפחות, כן, מה אתה אומר? דבר. למה אדם צריך קרקע בעולם הזה?
בעולם הזה אני מבין לאדם
לא הבנתי את השאלה. חלק מן האדם זה האדמה שלו. זה השורש שלו. אז צריך להמשיך. כלומר, זה שאדם נפטר זה דבר מקרי לחלוטין. כן? השושלת המשפחתית, האדמה, זה העיקר. כלומר, זה הנצח. אתה מבין אותי? למשל, תן לך דוגמה. למה? זה לא תיאורטי. מי אמר שהוא יוצא? אז רק הגוף, בסדר, אז הגוף שלו הלך מפה, הנפש שלו הלכה מפה. אבל האדם הוא לא אישיות פרטית. האדם הוא חלק של מכלול. בדיוק כמו שהידיים שלי אינם איבר פרטי, אלא הם חלק ממכלול של הגוף. אז כך, אישיותו הפרטית של האדם היא חלק ממכלול כולל יותר, שהוא משפחתו. אנחנו לא רגילים תמיד לחשוב במושגים כאלה, כי מאז שבטלה שכינה מאיתנו, נסתלקה שכינה מאיתנו, קשה לנו לתפוס שיש אישיות קולקטיבית. אתה מבין מה שאני אומר? כן או לא? טוב. לא, 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 זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל שאלה אחרת. הוא שאל, איך, מדוע גורלו הפרטי של האדם לא הסתיים במותו? זה בעצם הייתה השאלה. זה לא, זה השאלה שלו. אני רואה במבט פניו שאכן זה מה שהוא מתכוון. לא, זה לא שמה שהוא שאל. זה שאלה יפה, אבל זאת לא השאלה שלי. טוב. פסוק ת' וידע עונן, כי לא נהיה הזרע. והיה אם בא אל אשת אחיו, ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. מה זאת אומרת? לא, לא. הזרע לא יהיה שלו. כן, כי זה הזרע של אחיו. הוא רוצה את ההמשכיות שלו. מה? זהו, אז רואים עד כמה שהם לוקחים ברצינות את נושא הייבום. שאף על פי שטכנית זה הוא המוליד, אבל מהותית זה לא הבן שלו. זה כאילו הבן של המת. זה מה שזה אומר.
רק הבן הראשון או כל
הבנים? האם זה רק הבן הראשון או כל הבנים? זה לא כתוב פה במפורש. זה שאלה. בתורה, בפרשת כי תצא, משמע שזה רק הראשון. אבל לך תדע. כן. זה אגואיזם רוחני. הוא אוהב את עצמו יותר מאחיו. הוא מסרב לעשות טובה לאחיו על חשבונו.
אבל מה מפסיד אם... אני לא אמרתי
זה לא בן שלו, כאילו.
אבל לא שלו.
מה?
במובן הרוחני?
כן. שזה המהות?
מה זה אומר? מה זה אומר לנו? לא, לא.
כלומר, שהאישיות שלו לא ממשיכה דרך הילד הזה.
למה לא?
כי הוא עושה את זה רק כדי להקים זרע לאחיו.
דרכו.
זה דרכו. אז זה כאילו שהוא משקיע, אבל זה לא הוא. כלומר, מה שיוצא מזה, זה ההמשך הנשמתי של השושלת של אחיו. כאילו אחיו ממשיך דרך זה, והוא רק היה אמצעי, אפשר לומר, אמצעי להבאת אותה נשמה. אז הוא מרגיש מתוסכל מזה. כן. לא אמרתי שאין. כלומר, השאלה יפה, האם מי שמייבם אין המשך לנשמתו? ייתכן שבאופן הפרטי לא. אבל מאז שהתורה חידשה שהבן הראשון הוא כאילו ההמשך, אז זאת אומרת שהבנים האחרים הם כן ההמשך שלו.
מייבם, הוא מייבם, ואחר כך הוא מתחתן. אז הבן שלו זה בכור, לבן שלו בכורו החדש, לבן השני שלו אומנם, וזה בכורו, והבן הראשון?
מכל בן, מכל אישה שאדם מביא ילדים, יש לו בכורות. אפילו פדיון בכור צריך לעשות כל פעם.
אבל כביכול זה הבן השני שלו. מה, זה כאילו מבחינת טכנית?
זה הבן הראשון של אשתו החדשה.
כן, אבל זה הבן השני שלו מצד
עצמו. נכון, נכון.
זה מבחינת
טכנית? נכון, אז...
זה כן ילד שלו, אבל מה, מבחינה רוחנית זה לא ילד שלו?
משהו כזה, כן. וואי, נו.
האישה קרקע עולה מפות, ושאלים אותה רוצה או לא רוצה?
האם היא רוצה או לא רוצה? ודאי שאף אחד לא שואל אותה, אני אסביר לך למה. אם אישה היא נשואה, אישה נשואה, היא אומרת, לא בא לי היום בעלי, אני רוצה מישהו אחר. מסכימים? בלי גט? לא. אני שואל לך שאלה. לא, יפה. לפחות קיבלתי תשובה. אז גם פה היא עדיין נשואה, כאילו. היא כביכול נשואה. מה? למה? כי הסברנו שהאישה, כשהיא מתחתנת, היא מתחתנת עם אותה משפחה. האם יש לה זכות להגיד לבעלה, אני לא רוצה אותך? כן, ודאי, על דרך, מה שנקרא דרך ארץ. אבל...
אז יותר מזה, ודאי שאחרי שהוא כבר לא נמצא בעולם, לבוא ולומר שיש לו איזשהו אח בין 80 או 20, הוא לא יודע כמה, ושזה, והיא צריכה להיות אחד איתו, זה לא...
היא ידעה את זה, היא ידעה, כשהיא מתחתנת, היא ידעה שהאח הזה קיים. נכון? אם לא, אז היא הייתה צריכה לקחת בחשבון. כן, תלמיד חכם אחד סיפר לי שבמשפחתו לפני כמה דורות, אישה אחת דרשה לפני חתונתה התחייבות לחליצה. לפני החופה. מהאח. היא ידעה מי זה האח של בעלה, של החתן. היא אמרה, אחד כזה, אני לא רוצה ליפול אצלו. היא אמרה, מי יודע, את יודעת בטוח, כן? היא רוצה להביא ילדים מבעלה, אבל מי יודע, אולי... מה? מצוות חליצה? למה שהיא לא תהיה קיימת? של ייבום, למה לא? למה מי אמר שלא עושים את זה? ודאי שעושים את זה. היא לא רוצה, היא חייבת. לא, לא משוכן, היבם. מה? כלומר, זה משהו שהוא יותר חזק מהגורל הפרטי. זה הכוונה. זאת אומרת, הצורך להקים זרע למת הוא כל כך חשוב שבכלל התורה אפילו מציגה את זה באופן שהיא לא מעלה על דעתה לא לרצות. הרי איך מצוות החליצה מוצגת בתורה? כאלבון לאותה אישה. נכון? כלומר, אם הוא לא רוצה, רגיד, כן? הוא אומר, לא חפצתי לקחת. אז היא ממש פגועה, עומק נשמתה, עולה אל הזקנים, ואומרת, מעין יבמי להקים שם לאחי בישראל, לא הוויה במי. ומה היא צריכה לעשות? היא יורקת בפניו, נכון? זאת אומרת שהמחשבה שאולי היא לא תרצה, לא עלתה על דעת המחבר המקראי, אם אתה רוצה. כן? ברור? עכשיו, הלכה למעשה, אז מסתדרים, כל מיני דברים, כן? מה זה קיים? ודאי שזה כן.
עושים את זה באופן לבחור?
מה, ייבום? כן, ודאי שעושים.
היא מתחתנת כאילו
עם האח
של ה...
כן, כן. מה אתה אומר?
שהיא לא...
אז זהו, בזה נחלקו העדות. אחינו אשכנזים אומרים שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. אבל גם הם, גם האשכנזים, מסכימים שאם הייתה ביאה, אז היא אשתו. כן? אפילו אם זו הייתה ביאה בטעות או באונס, כל מיני, היא הופכת להיות אשתו אוטומטית. עכשיו, אחינו הספרדים כן נוהגים מצוות ייבום, אבל יש גם מתקנה דרבנן, שלא מייבמים בלי מאמר. מה זה מאמר? זה כמו קידושין ויבמה. כן? למרות שמעיקר הדין הוא לא חייב בכלל לעשות קידושין, אבל חכמים תקנו מצד דרך ארץ, שלא מייבמים אישה בלי לתת לה מאמר, שזה קידושין, כן. אצל הספרדים אין בעיה לעשות שתי נשים מעיקר הדין. נכון? כן, הספרדים לא קיבלו על עצמם חרם דרבנו גרשום. אלא מה? ביגמיה אסורה במדינת ישראל על פי החוק. כך שהיום ספרדי שגיסה שתי נשים, אז הוא יושב בכלא. כן? אבל יש מצבים שהרבנים מתירים. בסדר, יש כל מיני אופנים. יש חריגות, אבל באופן עקרוני זה לא בלתי אפשרי. לכן, אם אתה, זאת אומרת, הספרדי כבר נשוי, בגלל זה יתעכב במצוות חליצה, זה לא נכון. במצוות ייבום, סליחה, מצוות ייבום, לא נכון. כך שמצוות ייבום נוהגת עד עצם היום הזה, אלא שזה נדיר ביותר. כי בדרך כלל, גם הספרדים מסדרים חליצה. בסדר? אבל אם, ואמרו הפוסקים, שאם רואים שכוונתו של היבם לשם שמיים באמת לקיים את המצווה, אז בהחלט מניחים אותו לייבם. מה? מה? מה זה אין מציאות כזאת? בשם שמה, איך אתה יודע? למה לא? אני מכיר אדם שנולד מייבום. מה אתה רוצה? אתה היית רוצה שהוא לא יחיה? אני מכיר אדם עם מוצא מרוקאי, שאימא שלו התייבמה, ומזה הוא נולד.
לא מחייבים היום על ייבום.
לחייב לו, אף אחד לא מחייב. כן, אבל מחייבים אותו או לייבם או לחלוץ, לא משאירים אותו כך.
כן. אם הוא נשוי, אז גם חייב?
שאלה זו נשאלה לפני 3 דקות.
לא שמעתי.
למה לא הקשבת?
הקשבתי, לא שמעתי.
מי שאל מה קורה אם הוא נשוי? זה אתה, נכון? מה הייתה התשובה?
כשהספרדים אין להם בעיה לעשות שני
השם. נכון, ולכן, הוא יכול.
אבל הוא יצא לכם, הוא ילך עכשיו.
מה? לא, אם הוא עשה את זה במסגרת הייבום, אז החוק של מדינת ישראל יתיר לו את זה. כן.
זה לא הבנתי.
זאת אומרת, אם אדם במדינת ישראל, שהוא כבר נשוי, ייבם את אשת אחיו...
בלי להתחתן איתה.
לא, זה נקרא להתחתן.
אבל אצל הספרדים הרב אמר שזה לא דווקא נחשב להתחתן.
אני לא הבנתי מה שאתה שואל.
הרב אמר שאצל הספרדים הוא יכול לייבם בלי כדי.
לא. לא, אמרתי שיש תקנה דרבנן מתקופת המשנה שאדם, גם כשהוא מייבם, אף על פי שמדין תורה הוא לא חייב לתת קידושין, בכל זאת ייתן קידושין נקרא מאמר. בסדר? משהו אחר.
היבום עצמו זה...
ככה מדין תורה, אבל מדרבנן תקנו מאמר.
יש חוק ישראל
שכתוב ייבום מותר? אני אגיד לך, ענייני קידושין, ענייני נישואין וגירושין במדינת ישראל מסודרים לפי החוק המשפט העברי. כך שיש סמכות לרבנים להורות על חריגות מסוימות. מי יגיע לבית משפט העליון? יגיע. טוב. שאין בכלל ילדים. אם יש כבר זרע, אפילו בן של בן, או בת של בת, או בת של בן, או בן של בת, כבר אין ייבום. זו אחת הסברות שבימינו לא לעודד ייבום, כי אנחנו לא תמיד יודעים אם למת היה בן או לא. בגלל המצב של ההידרדרות המוסרית של הדור.
תירוץ עלו.
זה תירוץ נפלא, כי הוא בהחלט מציאותי. בהחלט מציאותי, שבימינו, לפי אורחות החיים של האנשים, לא תמיד אתה יודע בוודאות שאין לו זרע, ואז יוצא שזה גילוי עריות. כי אשת אחיו, ברגע שיש זרע, חייבים על זה קראת. הבן ממזר. לכן, יש בהחלט כן מקום להתחשב בדבר הזה. אבל אם אתה יודע שהנפטר היה אדם ירא שמיים, מנעוריו ועד מותו, ואין לחשוד בו שיש לו עוד ילד במקום אחר, אז מצוות הייבום כן שייכת. כן?
זה לא הבנתי. דווקא של... זאת אומרת, גם אם האישה יש 4-5 ילדים, ואותו אדם מתחתן איתה ולא נולד לו ילד, יהווה עם ילד בייבום.
נכון.
זה פשוט טוב.
טוב.
דין בכור.
מה הדין בכור?
אותו אדם זה הילד הראשון שלו, גם שלו. אין לו ילדים.
אני לא הבנתי את השאלה.
לגבי דין בכור.
מה זה דין בכור?
פדיון.
פדיון. פדיון. לא, כי בבכור יש לפחות 5 מצוות שונות. אז רגע, אתה אומר, מצוות פדיון בכור.
כן. זה הבן עכשיו הראשון שלו שהוא מעביר אותו לאשת אחיו. נניח, בהנחת הזאת...
אני לא הבנתי שום דבר כזה. אני לא הבנתי מה שאתה אומר. שאדם יש לו בן בכור...
זה הבן הראשון שלו שהוא מעביר...
סליחה, אתה מוכן לעשות משפט שבנוי מי? נושא, נשו ומושא. אז אני אבין מה אתה רוצה. המשפט שאת אומר, לגבי דין בכור, זה משפט שאני לא מבין אותו. גם אם אתה מוסיף, הבן הבכור שלו שהוא מעביר לאשת אחיו. אני לא הבנתי מה הנושא, מה הנשוא, מה המושא. אז בבקשה, תן משפט מתחילתו ועד סופו, אני יש קטן עברית.
אני לא יודע לנסח את זה.
אז אני לא יכול לענות, על שאלה שאני לא מבין אותה.
אני מבהיר את דבריי, שנולד לאחיו בן ראשון.
אם נולד לאחיו בן ראשון, אז האישה איננה יבמה.
לא, היא אלמנה. לא היא.
הבן אדם צריך, כשאדם שואל שאלות בשיעור, חלק מהלימוד זה שאדם ידע לנסח את עצמו. בבקשה.
יש אח שצריך ליבם את אשת אחיו.
יפה. אדם שצריך ליבם את אשת אחיו.
עכשיו אין לו, הוא עדיין לא הביא ילדים.
הוא לא הביא ילדים.
עכשיו הוא צריך ליבם את אחיו.
את אחיו?
את אשת אחיו.
כן.
והוא מביא בן.
ממי? מהיבמה?
מאשתו.
מאשתו הראשונה?
כן.
אז אמרת שהוא לא הביא ילדים עד עכשיו.
עכשיו הוא, הבן הזה הוא בעצם...
אמרת בהתחלה שהוא אין לו ילדים, ועכשיו אתה אומר לי שיש לו כן ילדים. אז תחליט.
בסדר, עכשיו זה כבר, יש לי תשובה.
יש לך תשובה לשאלה שאני לא הבנתי. טוב, בבקשה. אתה מבין את החשיבות של ההתנסחות? כי לפעמים אדם מבין שהשאלה איננה שאלה. טוב. כן.
יש לי הבדלה בין גוי ליהודים, אבל במציאות של התורה, שעוד לא היו יהודים, אז הם שרים לזרע מיהודי. אז כאילו, זה זרע כלשהו? או היו לפקידים תורה יהודים, כמו שאתה זרע מיהודי, או גם זרע מיהודי?
לא, זה, רואים שזה משהו אוניברסלי. זה חוק שהיה קיים אצל הגויים עוד לפני מתן תורה.
כן, אבל אני שואל, להגיד דין תורה. אין התורה כמו זרע אין לו. כאן
הזרע קשה, זרע מיהודי. סליחה, קשה לי עם כל הרעשים שם. מה?
אם התורה צמצמה את ההגדרה שלנו, יחשיבים זרע ובעל משמעות, כדווקא זה יהודי. או אם זה במידה הוא בעל גוי, אני חושב שזה כמו, אולי זה כבר לא נשאר, אני לא יודע מה
ההלכה אומרת. האם לגויים התורה מחייבת לעשות ייבום?
לא, איש יהודי יש לו זרע מגויה.
יש לו זרע מגויה.
האם זה עכשיו זרע בעבור יהודי?
האם לעניין זה? האם לעניין זה זה נחשב? אני חושב שכן. לא, בעצם, לא, יש לו מגויה.
זרע אין לו, זרע פסול וזרע ממזר,
כן, לא יודע, לא יודע, לא יודע. מן הסתם שזה לא יחשב זרעו, אבל...
לא יחשב
זרעו, זה כבר הבדלה ברמת זרע, כן, 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 טוב. פסוק י' וירא בעיני השם אשר עשה, ויאמת גם אותו, ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה ותביך, עד יגדל של הבני. כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר, ותשב בתביה. כלומר, אז מה היא חושבת, ומה הוא חושב? היא חושבת שהיא בהמתנה. כלומר, מתו שני בעליה, היא מחכה לבעל השלישי. מה יהודה חושב? להתחמק. נכון? זה מה שכתוב. עד היא, הוא אמר, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו, אז הוא דוחה. כן, מה אתה אומר? כן. וירבו הימים, עכשיו, יש פה איזה בעיה, יש איזה בעיה כאן. זאת אומרת שהוא מתחמק מאחריותו. לא עולה על דעת אף אחד לשחרר אותה, כי החליצה פשוט עוד לא הומצאה. כלומר, התורה לא חידשה את הדין הזה. וירבו הימים. עכשיו, סיבור גם, מה הולך כאן? זה תמיד על רקע, הוא רגע של טרגדיה. כן? זה טרגדיה נוראה. מתו שני בנים. האישה לא הביאה ילדים, משני הבעלים, חוששים שהיא תהרוג גם את השלישי. כי מתייחסים אליה כהגורם למותם, כן? היא קטלנית, מה שנקרא, אישה קטלנית, ולכן השאלה אם יש איזה עתיד למשפחה של יהודה. כן, יש דין כזה שאישה קטלנית. אז השאלה היא, מה קורה עם הזרע של יהודה? רואים שיש פה סכנה לאובדן ההמשך של משפחת יהודה. אגב, באותו זמן, איפה יוסף? במצרים. גם הוא, יש חשש שהוא יובד מכלל ישראל. זאת אומרת, יש לנו פה שני סיפורים מקבילים של גאולת האבדון. עכשיו, זה כלל גדול בכלל. רואים שהגישה של התורה אל ההיסטוריה היא שזה אומנם דרמטי, אבל זה לא טרגדיה. זאת אומרת, בסוף זה מסתדר. השאלה, איך זה מסתדר? כן. רבי דאג,
שיש חשש כאילו שהוא יעזור ליהודה.
נכון.
אבל בעצם, מניח שגם על פי ההלכה, שלה יכול לקחת אישה אחרת חוץ מתמר. ואתם את המעדפות ראשונה.
האם שלה יכול לקחת עוד אישה? אתה צודק, אבל הדבר מעניין, רואים שזה לא היה מקובל. כלומר, אף על פי ש... בזמן התורה, בזמן שניתנה תורה, עוד לא נאסר לאדם לקחת יותר מאישה אחת, אבל זה לא היה מקובל. האדם לא היה נושא סתם אישה שנייה. כן, כלומר, אם אין ברירה, האדם נושא אישה שנייה או שלישית. אבל סתם ככה, האדם יש לו אישה אחת.
אבל ראשונה הוא היה יכול לקחת
מישהי
אחר,
ולא דווקא
את תמר.
אני לא יודע בדיוק מה היה מקובל אז, באותם הימים.
מה עם למך?
כן, ויקח לו למך שתי נשים. רואים שזה חידוש. ולמה הוא לקח שתי נשים? אומר רש"י, כך דרכם של אנשי דור המבול, שלוקח אישה אחת ליופי ואחת לילדים. כן? זאת אומרת, זה ביקורת. יש ביקורת על זה שהוא לקח שתי נשים. יעקב, זה אולי הייתה לו ברירה. יעקב התכוון לקחת רק אישה אחת. דחפו לו בעל כורחו אישה אחרת. אז הוא לא מוותר על הכוונה הראשונה שלו. עכשיו, אישה אחת עקרה, אז הוא לוקח שפחתה. השנייה עמדה מלדת, לוקח שפחתה. זאת אומרת, בסופו של דבר יצא לו ארבע נשים, אבל לא מרצונו. זאת אומרת, רואים שזה לא דבר שהוא יוזם מלכתחילה. אלא הנסיבות מביאות אותו לידי כך שיש לו ארבע נשים. גם אנחנו רואים אצל האבות שלנו, האב שהזוהר אומר עליו שהוא המשובח שבאבות, תושבחת דאבן, זה יצחק. ויצחק יש רק אישה אחת. הוא האדם השלם. יש לו רק ארץ אחת, הוא לא יצא מארץ ישראל. יש לו רק שם אחד, קוראים לו יצחק וזהו. בעוד שאצל אברהם ויעקב, זה השמות השנים כל הזמן. כן? זאת אומרת, השלמות שיש בה אחדות של האישיות, בולטת מאוד, בזה שיש לו אישה אחת.
למה צריך לפי יעקב
בשביל להשתים כאילו את השוחרת של אברהם? אם יצחק ואומרים, אנחנו למדנו על זה, כשבאנו על יעקב ועשיו וכו'. אני מביא את זה רק כדי להסביר את הנושא של השלמות. אני עכשיו לא דן ביצחק ויעקב בתור נושא. שמת לב? כן, אבל אתה יוצא מהנושא. אתה מבין? אנחנו עכשיו לומדים נושא מסוים. רציתי להסביר שלקחת שתי נשים זה דבר נדיר. לצור יוסף הבאתי דוגמה מיעקב, מיצחק. עכשיו אתה רוצה שנדון על יצחק ויעקב. אתה מבין שאנחנו יוצאים מהנושא? אני חייב להאריך בהערה שלי, כדי שזה לא יחזור עוד איזה 10 פעמים. טוב. עכשיו, וירבו הימים.
כן. בן הראשון גם כן עשה כמו דור המבול?
לא יודעים מה עשה היה. לא יודעים מה עשה היה. כן, רש"י, אבל בכתוב לא מפורש. בסדר? אבל יש קצת רמז שהוא עשה כמו עונן, שהרי כתוב היה מת גם אותו. אז גם אותו, משמע שגם לער היה אותו חטא, אבל זה לא כתוב מפורש. כי השאלה היא מה היה השיקול של ער, שהוא לא רצה להביא זרע, זה לא כמו אצל עונן שהוא לא רוצה להביא זרע לאחיו. הרי הוא, בשביל הער, תמר היא אשתו הראשונה. אז למה חטא בחטא הזה? כנראה שהיא רצה שהיא תישאר יפה. זאת אומרת, הוא לא רצה להביא ילדים. נכון, טוב. פסוק י' ב'. אבל כל זה, כמו שאמרנו, זה רק על דרך הרמז, זה לא מפורש. מדוע זה לא מפורש? הכתוב איננו רואה צורך לפרש דברים שאין צורך בהם להבנת הנושא. כן? זה גם מכאן אני לומד כמו הכתוב. גם אני מנוהג כמו הכתוב, דבר שהוא לא נדרש. להבנת הנושא, אני לא מתייחס אליו.
ברור שזה, הכל מתחיל מזה
שבן אחד מת. אז זה מספיק לדעת.
זה כל כך חשוב.
לא, זה לא חשוב לדעת למה. כן.
למה מזה בונים מה שכתוב בשולחן ערוך, שזה החטא הכי גרוע?
זה שכתוב שזה החטא הגרוע ביותר בתורה, זה כתוב בזוהר. בגמרא זה לא כתוב מפורש, בזוהר זה כתוב. מדוע? בגלל שזה בעיני הזוהר החמור ביותר. ואני אסביר למה. למה דברים כאלה הם לא מפורשים? כי ככל שדבר הוא יותר פנימי, כך הוא יותר לא מפורש. כלומר, הזוהר מדבר על חטא של השחטת זרו לבטלה, כי הדבר החמור ביותר בגלל המדרגה שהזוהר נמצא בה. לא? אבל כיוון שכלל ישראל הוא לא במדרגה של הזוהר, לכן זה לא נאמר מפורש בתלמוד. תלוי ביחס למי. זה מה שזה אומר. זה עבדה שזה אסור. השאלה היא, איפה לשים את זה? כן? אז הזוהר שמגלה, איך לומר, מישור דק מן הדק של החיים, יכול להגיד לך מזה זה מתחיל. זה כמו שהגמרא אומרת, למה חרב המקדש? אז מה אתה חשבת שתגיד הגמרא? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם. לא, אומרת, לא ברכו בתורה תחילה. לא אמרו ברכת התורה. מה, זה ברצינות? מה, בגלל שלא אומרים ברכת התורה חרב המקדש? מסביר המהר"ל שהגמרא רוצה להסביר איך הגיעו לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז מחפשים מה השורש הקטן ביותר, איפה ראשית ההתנהגות שגרמה שבסוף הדבר הגיעו לאן שהגיעו. אז גם פה, הזוהר מסתכל על השורש של כל השורשים.
גם פה, השורש של העלילה מתחילה מנקודה מסוימת, ויש סיבה שהעלילה מתחילה מזה שאחד מת מסיבה...
כן, אבל זה מספיק שזה יהיה רמוז. זה בדיוק מה שאני אומר. כיוון שזה דבר פנימי, אז זה רק רמוז. כן.
יש סיבה שהסיפורים המקבילים שתודה ויוסף
כן, זה דיברנו על זה בשיעור שעבר. יש סיבה
שזה כאילו שיש פה חשש של
אבדון? כן, זה בדיוק כאילו. מה זה משיחיות? משיחיות זה גאולה. אז זה לא חוכמה לגאול את מה שממילא קרוב. המשימה של הגאולה זה הרחוק. אז איפה שיש חשש של אובדן, שם המשיח מרגיש טוב. זה העבודה שלו. פסוק י' ב' וירבו הימים ותמות בתשועה אשת יהודה. שימו לב איך קוראים לה, למרות שלא יודעים בדיוק מה היה השם שלה, לא כתוב, אבל היא מכונה בתשועה. וינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו, הוא וחירה ראו הדולמית תמנתה. מדוע צריכים לספר לנו שבתשועה מתה? כדי להסביר מדוע יצרו הביא אותו אל תמר. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צונו, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותחז בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. אז מה זה להתכסות בצעיף ולהתעלף? זה הלבוש של הזונות באותם הימים.
כן?
ותתכס, לא ותתעלף. ויראה יהודה, ויחשביה... מה? הכוונה היא מתעטפת. כן. ויראה יהודה, ויחשביה לזונה, כי כסתה פניה. וית אליה אל הדרך, ויאמר, הבה נא אבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אלייך? עכשיו, שימו לב לדבר המעניין. אם מדובר במישהי אחרת מאשר תמר, אז המעשה הזה יש בו שפלות, נכון? ואם זאת תמר, המעשה הזה יש בו מצווה. איזה מצווה?
ייבום.
כי הרי, מה?
גם אם האדם לא יודע.
גם אם האדם לא יודע, הרי בייבום זה הולך גם אם האדם לא יודע בכלל מה הוא עשה, אם הוא היה שיקור או לא יודע מה. זאת אומרת, שיש פה משהו, זה דרכי השגחה, זאת אומרת שיש מעשה שבאופן גלוי נראה מקולקל, והוא למעשה, בסוף מתברר כחיובי. זה דרכה של המשיחיות. כן? מה לא מוסרי? זה לא, נגיד, זה לא יפה. כן?
מה לא יפה?
זה רק לא יפה, זה הכוונה.
זה היה מקובל?
בוא נסתכל ברמב״ם. רמב״ם. רק שנייה. רק שנייה, לא צריך עזרה, בבקשה. בספר נשים, הלכות אישות, פרק א', הלכה א'. כתוב כך. קודם מתן תורה. היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא, ניסה אותה, מכניסה לתוך ביתו. ובוא עלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטבו ישראל, שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. זאת אומרת, יש, לא מתחתנים סתם, אלא צריך שיהיה לזה עדות וקידושים, נכון? הלאה. וליקוחים אלה מצוות עשה של תורה וכו' וכו'. אחר כך יש לו עוד הלכה, הלכה ד'. נגיד, אדם לא רוצה להתחתן, הוא רק רוצה קשר של אישות. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה, משלם לה. הוא בועל אותה על אם הדרך והולך. בצד. וזוהי הנקראת קדשה. מי שניתנה התורה, נאסרה הקדשה, שנאמר, לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך, כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין, לוקה מן התורה לפי שבעל קדשה.
אם לא יהודיה זה בסדר?
אנחנו מדברים פה על אישה מישראל. בסדר? עכשיו, לגבי גויה זה דין אחר, יש הרבה דין. כן, בנות מואב, כל הסיפור הזה. כן? מה הייתה בהם בנות מואב? צריך לברר.
זה אחרי מתן תורה שהוא
לקור. הוא לא יכול ללקוט לפני מתן תורה, מתן תורה כבר היה.
ומה עם זה שהיא לא
נחשבת נידה? מי?
את האישה?
איך אתה יודע שהיא נידה? אולי היא לא נידה? אולי היא לא נידה?
זה קדשה בהשגחה?
לא, אני לא מבין. אישה היא לא תמיד נידה, יש זמנים שהיא נידה.
היא נידה כל זמן שהיא לא
נוהגת. שהיא לא טבלה?
לא רק, זה לא קשור רק לתגילה, בזמן שלא עשתה את כל מה שצריך
לעשות. אז היא עשתה כל מה שצריך לעשות. מה אתה?
אז אין תעודה.
אז אם תעודה, מה יש? בסדר. זאת אומרת שיש פה איסור, אם כן, של קדשה. עכשיו, זאת אומרת, אבל מדוע הרמב״ם מדגיש קודם מתן תורה, אחרי מתן תורה? כי זה כדי להסביר לנו מה שקורה כאן, בין היתר. כן, מה אתה אומר?
אפשר להבין מהסיפור שיהודה לא כל כך, היא לא עניינה אותו כל כך?
היא לא?
היא לא עניינה אותו כל כך לפני שהוא היה נשוי, לא במובן ה...
הוא לא ידע מי זה.
שהוא לא התייחס אליה ולנישואים שלה, כי... פתאום הוא רואה אותה, אז היא שמה צעיף, אז הוא
בכלל לא מזהה את המערכת. הוא לא מזהה אותה.
אפשר להבין מזה שלפני זה, שהייתה נשואה, אז זה לא כל כך עניין אותו, זה שכל הבנים של...
למה זה לא עניין אותו?
זאת אומרת, הוא לא התייחס לזה, הוא לא דיבר איתה, הוא לא ניסה לפתור את הבעיה.
אבל לא...
היא ישבה לבד?
היא ישבה בבית אביה.
אפשר להבין מזה שהוא לא
אכפת
לו מזה
כל כך? מה זה קשור לזה שהוא לא מכיר אותה? אתה אומר, אתה יכול לשאול שאלה אחרת. איך זה שהוא לא שם לב מי היא? בסדר, זאת השאלה?
לא.
תשובה, נהגו אז בצניעות. אדם לא היה סתם מדבר עם ישת בנו. כן, כמו שראוי בנו. מה אתה אומר?
גם
לגויה,
גם
לגויה,
כתוב
בגויה,
אני
מתחתן איתך,
אני
לא
פוגע בך, אז
כנראה
גויה
אסור. אבל הוא בעצמו גוי. יש כבר עם ישראל בשלב הזה? יש מתן תורה? אין מתן תורה, נכון? אז זאת אומרת ש... מה?
מצוות ייבום זה לא עם אחים?
שאלה זו, הרי אתה היית בתחילת השיעור או לא? רואים. אני חוזר פה על דיוק שהרמב"ן מדייק, שמה שהתורה עשתה זה שהיא צמצמה את מצוות הייבום לאחים בלבד. אבל לפני שהתורה צמצמה, מצוות ייבום נהגה בכל הקרובים. ולכן, זה שיהודה בא על תמר, הדבר הזה הוא חיובי ביותר. רק שיהודה לא יודע שהוא עושה משהו חיובי ביותר. כן? כלומר, יש כנראה איזושהי חשיבה מאחורי הדברים, כלומר, חשיבה של ההשגחה בדבר הזה, שאופן הבאת השושלת המשיחית בעולם יעשה בדרכים הכלכלות. נכון, מעשה שנראה לו יפה, שהוא שר הכל ביטוי של תאווה. ביטוי של תאווה.
אבל שהוא מאוד מוסרי. דווקא משתמשים
פה בעניין
הזה להגיד מאוד מוסרי.
הוא לא מוסרי, נכון.
מה זה לא מוסרי? לא מכובד.
כן, אבל הוא נכון מבחינת
עצמו. מבחינת האמת זה היה המעשה שהיה צריך לעשות.
מבחינת
הדיוק של השפה, אני אומר שזה מאוד מוסרי.
כן.
זה בעצם זה הדבר שהוא מתחיל חיים לעומת נגיד הבנים
שלו. אתה אומר, כן, אבל השאלה הוא מתכוון, השאלה הוא מתכוון להביא ילדים.
הוא המשיך את ההתנהגות של הבנים שלו בעצם, במידה מסוימת.
הוא עשה את ההפך מההתנהגות של הבנים שלו.
מבחינתו, כן. מבחינתו זאת הייתה התנהגות.
זאת אומרת.
יש לו ילדים או אין לו ילדים.
לא, לא, זה אכפת לו. רק הוא לא רוצה, לא, הוא רוצה ילדים, עד רבה. הוא רוצה ילדים, הוא לא רוצה מתמר. כי הוא חושב שתמר היא מסוכנת. הוא חושב שתמר הורגת. למה? היה לו כבר ילדים. היה לו ילד אחד, שאלה. יש לו ילד.
אבל התוצאה של המעשה מגיעה שהוא עשה בעצם
השינוי. כן, כן, כן. כלומר, זה נידון על פי תוצאתו, לא על פי כוונתו. כן, בדיוק. אז מה כזה? מה? נמשיך. מה? על מה?
על איזה שרב כתב, כאילו צרוע.
לא, זה עשה, אז אני צריך את זה.
כשאנחנו קוראים לכך שהדבר נבנה מעשה התוצאה ולא על פי הכוונה. לפעול זה קצת קשה בכלל לתפיסה. כי בעצם מה שקובע זה הכוונה ולא התוצאה.
גם וגם. זאת אומרת, יש בספר חסידים של רב יהודה החסיד, שכאשר אדם עושה מעשה רע מתוך כוונה טובה, אז הוא מקבל עונש על המעשה הרע ושכר על הכוונה הטובה. אז אפשר גם להגיד הפוך. אדם עושה מעשה טוב מתוך כוונה רעה, יקבל שכר על המעשה הטוב ועונש על על הכוונה הרעה. יש פה שני זדים. טוב, נמשיך. ואתה אומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? והיא אומר, אנוכי אשלח גדי עיזים מן הצום. כן? כלומר, אני אשלם. מה אני יכול לשלם? אני אביא לך גדי. ואתה אומר, זה לא ככה. איך אני יודעת שתשלם? אם תיתן עירבון, עד שולחיך. ויאמר, מה העירבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. ויתן לה, ויבוא אליה ותהר לו. זאת אומרת, עכשיו צריך להבין, חותמך ופתילך זה בערך כמו תעודת זהות ורישיון נהיגה. זה, באותם הימים, זה גם הביטוי כנראה להיות יהודה אדם חשוב, שיש לו סמכויות, שלטוניות וכו'. זאת אומרת, זה לא סתם בן אדם יהודה. אז זה פשלה גדולה אם הוא מאבד את זה.
הוא נותן את זה, זה עוד סתם מישהי, מבחינתו היא סתם מישהי.
כן, הוא לא יודע מי, לא, הוא נותן עירבון. הוא אומר, עוד מעט אני מביא לך את הגדי. כן? אבל בינתיים, כדי שהיא תסכים לקשר איתו, אז הוא נותן לה את זה, עירבון. מה שקול? מה?
מה זה פתילך?
פתילך, לא ברור מה זה פתילך. כן, חזל אומרים שזה תפילין שלו. זה לא שהיו לו תפילין, אבל זה כמו התפילין שלנו.
לא יכול להיות
ציצית? יכול להיות שזה... משהו דומה לזה, אנחנו יודעים שהאבות הרי קיימו את התורה כולה, ודאי לא בצורה שלנו. אבל שורשים של המצוות שלנו היו מצויים בתוך המשפחה הזאת. כן? הרי גם אצל הערבים יש איזה מין רצועה שהם שמים מסביב לראש כדי להחזיק את הכפייה, נכון? אז זאת אומרת, זה יכול להיות גם פתילך. רש"י אומר בגד כלשהו?
שמלתך שאתה
מתכסה. כן, נכון. פתילך זה שמלתך, נכון.
תנו מסביר שזה החוט המפותל שהחותם קשור בו.
מי אומר זה?
תנו,
מי זה הוא? התנ"ך הזה, המפורשים, כן, מה שגם...
תנו אומר כמו לחותם יש חוט שמפותל.
טוב, אולי. כל אלה הם השערות.
למה צריך כל כך הרבה רבונות? תעוזר את זה, אני אתן את כל הארנק,
לא. הנה, רבי אברהם בן עזרא אומר, ביחס לדבריך, אומר, מרוב תאוותו נתן שלושה דברים. עירבון על דבר קל.
אתה יודע, אתה מצטער כאח האחראי, הוא זה שזוכה בירה בחוץ, בזכות האחריות שלו.
כן, אבל באותה שעה הוא לא אחראי לאף אחד, כיוון שהוא ירד מימיו. זאת אומרת, הוא חי לבדו עכשיו. הוא מנותק משאר המשפחה. זה גורלו הפרטי האישי. כן.
מה הסיבה שהתורה מספרת להם את הסיפור הזה? ומעמידה את יהודה במצב הזה שבא לאישה וכל מה שהיה מסוים. אי אפשר לכאורה לעדן את זה. למה התורה מוצאת לנכון לספר כל הסיפור שכל מי שקורא אותו בקריאה ראשונה ואפילו שנייה נראה לו קצת זול?
זה זול, ודאי.
מה זה ללמד אותנו?
זה זול, זה בא ללמד אותך איך הומצאה לראשונה התשובה. כן, הרי דיברנו על זה, שאצל יוסף המהלך שלו זה להיות צדיק גמור, יהודה המהלך שלו להיות בעל תשובה. אז מספרים לך איך זה קורה. עכשיו, זה קורה דווקא בתחום החשוב ביותר, שהוא תחום התולדות, שזה הנושא שעוסקים בו האבות. כלומר, כל העניין של, אפשר לומר, חדרי המיטות של אבותינו, זה קודש קודשים. זה המקום שבו מייצרים את האומה. אז זה חשוב. נכון, אז פה רוצים ללמד אותנו משהו, רוצים ללמד אותנו איך ההשגחה פועלת. ותקום ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה וישלח יהודה את גדי העיזים ביד רעהו האדולמי לקחת העיר עוון ביד האישה ולא מצאה וישאל את אנשי מקומה לאמור איה הקדשה היא בעיניים על הדר ויאמרו לא הייתה בזה קדשה. בפתח העיניים, כל מקום שבולט, בפרשת דרכים. הוא אומר, הוא לא הייתה בזה קדשה. מה?
הוא נתן לחבר שלו שילך לשלם?
כן.
אז סימן שזה לא מעשה שמתקשים.
זה כן. זאת אומרת, זה לא דבר רע, אבל זה מעשה קצת זול. זה כמו שאדם, נגיד, הלך, אדם מכובד, היה רעב מאוד, הלך לאכול שווארמה נוטפת שומן מכל הצדדים. אז זה קצת לא... אז יצלמו את זה בעיתון, יגידו, הנה, תראו איך שהוא זולל. כן? זה לא... וישוב אל יהודה, ויאמר לו מצאתיה, וגם אנשי המקום אמרו לה, הייתה בזה קדשה, ויאמר יהודה, תיקח לה. עכשיו, לא נדבר על זה יותר, כן? שהיא תיקח את זה, פן יהיה לבוז. הנה, שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאתה. והיא כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה למור. זנתה תמר קלתך. וגם הנה, הרע לזנונים. אתם רואים, אף על פי שהיא לא נשואה עכשיו, היא בעצם אלמנה בלבד, זה שהיא זקוקה לייבום, לא משחרר אותה. ולכן אפילו, כלומר, נישואיה, זה שהיא עכשיו נכנסה להיריון, מחוץ כביכול למשפחה, זה נחשב לזנות. ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף.
למה? למה? הרי הוא הלך ממנה.
מה? הוא לא יודע ש... הוא לא יודע, הוא לא יודע. הוא לא יודע. הוא לא יודע שזה היה עם תמר שהוא שחד.
לא מצידו.
מה?
הוא הלך ממנה.
לא.
הוא לא רצה ששלה ימות, כמו שהתחל.
נכון, ולכן הוא בינתיים דוחה אותה.
מה הוא מצפה שהיא תשאל ככה?
כן.
שלמי
היא תחכה? היא תחכה.
למי?
עד שלא יודע, זה איך אומרים, אולי הפריץ ימות, אולי הדג, אולי הדוב ימות. וכי, תראה, יש יהודי שהפריץ אומר לו... אתה תלמד את החתול הזה לרקוד. אם לא, אני אורג אותך. הוא אומר, אין בעיה. כמה זאת אומרת? אני שלושה חודשים, אין בעיה. שואלים את היהודי, תגיד, השתגעת? הוא אומר, כן, כי אולי בינתיים החתול ימות, אולי הפריץ ימות, אולי החתול ילמד לרקוד. זה ה... כן, יהיה בסדר.
מה זה שואל, הכוונה שלו הייתה יכולה להיות שרוצה קודם כל ששאלה, לתתן עוד מישהו שיהיה לבדל לו בן קודם.
יכול להיות.
המשכיות ואז...
יכול להיות.
הסיכוי על המוות
שלו. יכול להיות. הוציאוה ותשרף. כן? עכשיו מעניין, איפה הסמכות שלו לקבוע דבר כזה? לא. הוא כנראה בעצם ראש שבט. הוא בעצם בעל השלטון. זה הכוונה. בתור בעל השלטון הוא עושה את זה. כן.
זה היה פסוק מקדגן. היום היבט תיקח לפני הלבוז. הכוונה היא זה פיקדון אצלך כרגע? מה משמעות תיקח לה?
שהיא תיקח לה. היא לא
לא
היא תיקח שהיא תיקח לא אתה תיקח אלא היא תיקח
בכפנית הוא לא מצליח למצוא אותה
נכון
ובכפגימה
אז הוא ותר
אז מה זה תיקח? הוא לא מצא אותה אז מה? נשים זה פיקדון אצלו שאם בחשר ימצא אותה מה? מה זה תיקח?
לא, תסתכל ברש"י יש שלה מה שבידה כאילו הוא ויתר עליו לא
רגע, תיקח לה על מה
מוסף
עכשיו?
על החותם והפתיל.
על זה זה מוסף, לא על הגדי.
נכון, כי הגדי, איך תיקח את הגדי?
אז תיקח, כאילו, אז מה זה
פני אל אבוז? הלך כפרה.
אז מה זה?
לא, לא נמשיך לחפש, זה הכוונה.
לא, אבל...
לא התחיל לשים הודעה, מחפש קדשה שהיא מפתיל וחותם. לא, הוא לא מחפש.
זה לא מסתדר, אז מה זה פני
אל אבוז? כלומר, כי אם נמשיך לטפל בנושא הזה, יצחקו עלינו. יצחקו עלינו שנתתי לזונה את הפתיל והחותם. כן, אז לכן הוא אומר, נסגור את הפרשה אפילו. כן, מה אתה אומר? זה בחוסר עניין לציבור, זה תויק. כן.
עכשיו, למה הוציאו הרי תשרף? מים דים, התראה, שערות קיימו כל התורה כולה.
כן, אז מה זה בכלל? על סמך מה? קודם כל, ברור, זה שהיא ירתה לזנונים, אתה לא צריך פה עדים, זה עובדה. היא בהיריון, כולם רואים את הבטן שלה. אלא הבעיה היא, ואיפה מצאנו גם בכלל מצוות שריפה פה? כן? איפה מצאנו שמישהי נשרפת? ובת כהן כי תחל לזנות, נכון? את אביה עם חללת, בה יש להישרף, מכאן שהייתה הבת של שם, שהוא מלכי צדק, שהוא כהן לאל עליון, כל הדרשות האלה. אבל פשוט כאן יהודה נוהג בדין מלכות, לא בדין תורה.
זה לא כל כך יפה לשרוף בן אדם.
זה לא יפה, למה? זה, סליחה, זה לא נעים לשרוף בן אדם. אבל אם זה צודק, כלומר, אם אנחנו רוצים למנוע מן העולם שחיתות מוסרית, אנחנו צריכים לדון בעלי עבירה. נכון?
למען
ירו ויראו. אגב, ייתכן, ראיתי אחד המפרשים, שפירש ותשרף, אין הכוונה להרוג אותה. אלא, היו נוהגים באנגליה, למשל, בימי הביניים, כשאישה הייתה מזנה, היו שמים, היו מניחים על בשרה ברזל מלובן שהיה משאיר איזה רושם, שידעו עוד קלון כזאת. וזה היה שורף, כן? כשהיו עושים את ההטבעה הזאת. מה?
זה
כי שרף. לא, לא יודע אם עדיף, אבל עובדה, היו עושים עוד קלון. היו עוד אדום כזה, שהיו מניחים.
אדומה,
זה דבר, סקל לדלת. אתה רואה? לא. אז כן, עוד בצבע אדום, נכון. אז זה יכול להיות שזה הכוונה ותשרף. ראיתי אחד, לא זוכר מי שכתב את זה, שהציע שזאת תהיה הכוונה. כן.
האם הרב גם הבנת התורה בשפה נכון לגבי הבת כהן?
כן.
זה לא באש.
בסדר, זה, אתה יודע, אבל לא משנה. לא, אבל בבת כהן שמה היא שנשרפת, אז היא מתה בכל זאת. גם אם זה לא באש.
כן, אבל זה על ידי בליעה של...
מה זה משנה עכשיו? כן. עכשיו.
על פי ראשי היא ביתו של כהן.
כן, כן, דיברנו על זה. אני אמרתי את זה. אני אמרתי את זה. טוב. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. ותאמר, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמטה האלה? זה בסה, נכון? עכשיו, מה יכול יהודה לעשות? לא מכיר, לא יודע של מי זה. אתה יכול להגיד, אני לא יודע של מי זה.
למה? זה לא...
קשתי תכונה במשטרה שכתבו לי את זה.
אה? כן.
קשתי תכונה ש...
לא יודע, הוא אצלו אולי זה לא היה כתוב, לא יודע, לא יודע בדיוק, אולי זה סמל, משהו, מה?
גנבו לי
והשתמשו
בזה,
כן, יכול גם את זה להגיד, כל מיני, יש לו דרכים להתחמל. ואז מה היה קורה לתמר? אתה נשרף. ואז הוא סוגר את הפרשה.
זה הגיע רק אליו, לא זה הגיע רק אליו.
מה?
זה הגיע רק אליו, לא פרסמה את זה בעיתונות.
נכון, זאת אומרת, שמכאן למדו חז"ל, שלעולם ידם ישליך עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. כלומר, היא מוכנה למות, היא משאירה בידי יהודה את ההחלטה אם להציל אותה או לא. כן? יש פה משהו מיוחד. ויקר יהודה, מה? זה שאלה, זה שאלה, באמת, התוספות חושבים שזה הלכה למעשה.
מה?
התוספות סבורים שאם אדם עומד במצב כזה, שהאפשרות היחידה שלו, שלא להלבין פני חברו ברבים, זה יהיה שהוא ימות, אז שימות. להלבין פני חברו ברבים, שזה המדרגה הקשה. זה מעניין, התוספות פוסקים את זה, הרמב״ם לא פוסק את זה. הרמב"ם אומר שזה על דרך ההפלגה, אבל התוספות כן פוסקים את זה. הלכה למעשה לא, כן?
כי בכל גם מידת חסידות אין. כי אם יש שאיפה בתורה, זה שאיפה לאמת. להוציא את האמת לאור.
לא כל דבר, לא כל דבר רוצים להוציא לאור. מה, אם לא, אז למה התורה אסרה לשון הרע?
כן, אבל גם כאלה שרוצים, בין להוציא משהו לאור ובין להרוג מישהו, יש הבדל בין שמיים וארץ, אני חושב. זאת אומרת, זה לא...
אולי מבין חבר הזה אומרים.
זה גם הורי, כן? זה התוספות שואלים, אז למה זה לא נמנע בשלושה, שלוש עבירות שיהרג ועל יעבור? אז מה זה כן יהרג ועל יעבור? בגלל שזה שפיכות דמים, כי הרי ברגע שאדם מלבינים פניו, אז הדם יצא מפניו, אז נקרא שופך דמים. טוב, אבל אנחנו רואים שאצל, בדור ההוא, כן, עשו את זה למעשה. ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני. מה זה צדקה ממני? או שהיא יותר צדקת ממני, או כמו שחז"ל הסבירו, צדקה ממני היא בהיריון. ממני. כי על כן לא נתתיה לשאלה בני ולא יסף עוד לדעתה, והיא בית לידתה, והנה תאומים בבטנה. למה? הרי היא יבמה בגלל שני בעלים, לכן היא צריכה ללדת שני בנים. ברור? כן. נכון.
איך מגיעים לשני הפירושים? לא יסף הפשוט, ברור, שזה פעם אחרונה. אבל איך זה שסופר שממשיך, ממה הוא לומד את זה?
לא הפסיק. מה הפירושים? מה הפירושים?
מה פירוש יסף?
הוסיף, לכאורה.
או הפסיק.
לא הפסיק. איך אתה מגיע ליסף הפסיק?
וזכרם לא יסוף מזרעם.
לא
הפסיק. כן, לסוף זה להפסיק. לא יסף, לא הפסיק.
יש יסף להפסיק ויש יסף להוסיף.
נכון.
למה
תורדו משמעית? לא יודע. ויהי בלידתה ויתן יד, ותיקח המילדת ותקשור על ידו שני למור זה יצא ראשונה, ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחי, ותומר מה פרצת עליך פרץ, ויקרא שמו פרץ, ואחר יצא אחיו, אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. מה זה חשוב הסיפור הזה? זאת אומרת שפרץ היה צריך להיות השני. אבל הוא דחף, יצא ראשון, נכון? הוא מתפרץ, לכן היא קוראת לו פרץ. עכשיו, ומפרץ יוצאת השושלת של המשיח. זאת אומרת, איך המשיח בא? דרך התפרצות. כלומר, חלק מהתהליך המשיחי זה שגם יהיו אנשים שיפרצו את הגבולות. בדיוק כמו שיהודה. כן? יהודה גם כן פרץ. משהו, כלומר, משהו היה לא לגמרי קשורה, ודווקא דרך זה נעשה התיקון. אז גם באחרית הימים, כן, בעקבות משיחה, חוצפה יזגה. יש הרבה חוצפה בעולם, ודווקא מתוך החוצפה הזאת מגיע המשיח. כלומר, יש משמעות לתהליכים האלה. אז אף על פי שאי אפשר ליזום אותם, כי אסור לעשות עבירות לכתחילה, אבל זה נותן לנו איזושהי חוט של תקווה. איזה קרן של תקווה, שגם כשאתה רואה שהמצב בעולם מדרדר מאוד, דע לך שיש כוונה אלוהית נסתרת להעלות אור מתוך החושך. לכן אומר ספר הזוהר, שכדי להיכנס לישיבה של המשיח, התנאי הוא לדעת להפוך חושך לאור ומר למתוק. זאת אומרת, אתה צריך, איפה שאתה רואה חושך, ללמוד אורות. לראות איך שהאור יוצא מהחושך. אם לא, אתה לא יכול להיכנס לישיבה של המשיח, אלא אתה יכול להיכנס לישיבה אחרת, ששמה שחור, חושך, זה חושך, וחושך, זה חושך. זאת אומרת, שם הכל ברור. כן, מה אתה אומר?
לגבי התשובה,
אמרנו
שיהודה
נסקוף לדעת, אנחנו מגיעים
לדבר התשובה. עכשיו, אנחנו לא מסתבר פה שזה לא לתשובה אמיתית, כי עשה פה מצווה.
הוא יכול להגיד... יפה, זה בדיוק העניין של התשובה. כשהתשובה היא מוצלחת, אז היא נותנת ערך רטרואקטיבי גם לחטא. הרי אומרים, זדונות נעשים כזכויות. אז בעצם על ידי התשובה מתברר שלא היה חטא מעולם. זה אב טיפוס של כל התשובות כולה. כל טוב.